טוב, שלום. כן, אנחנו ב... לפי הסימנייה שלי, בסימן י' ד', מישהו חולק על זה? כי... בסדר. אז קראנו את זה, רק לא הסברנו, נכון? אז נקרא עוד פעם. היה רבי מאיר אומר, ממש מה שנאמר, ועלתם עורלתו את פריו, איני יודע שעץ מאכל הוא, אלא מה תלמוד לומר עץ מאכל? אז הסברנו שהפסוק אומר, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו. אז השאלה היא, זה מילים מיותרות, כי אם היה כתוב, והיה כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ, ונטעתם, וערלתם עורלתו את פריו. נטעתם כל עץ, בסדר. אבל למה צריך להגיד עץ מאכל? כי... ברור שהוא מאכל אם אתה קראו לערול את עורלתו פריו. אלא היתור הזה מה בא ללמדנו? אלא מה תלמוד לומר? עץ מאכל, מה בא ללמדנו עץ מאכל? להביא עץ שתם עצו ופריו שווה. ואיזה זה? איזה עץ שתם עצו ופריו שווה? הפלפלין. ללמדך שהפלפלין חייבים בעורלה, וללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה. אומר הרב, היה רבי מאיר אומר, וערלתם עורלתו את פריו, איני יודע שעץ מאכל הוא, אלא מה תלמוד לומר עץ מאכל, הביא עץ שטעם עצו ופריו שווה, ואיזה זה? הפלפלין. ללמדך שהפלפלין חייבים בעורלה. יש לומר שהיה עולה על הדעת לדון בטעם עורלה, על פי דברי חז"ל בהגדה, שהגזרה הייתה שיהיה טעם עצו ופריו שווה, והארץ חטאה בזה. והביאור הפשוט הוא, שהיה ראוי שתצא הבריאה בשפע יותר גדול להסביע מטובה את הבריאות, אלא שהאדם העלול לחטא, אינו יכול לקבל רוב טובה, והחטא מוכן בטבע חומרו, שהוא מהארץ. על כן התגלה בזה, שאין טעם העץ כטעם הפרי, וממילא אין הפרי בא לשלמות טעמו, כי הוא מפיג הרבה בעבור הלח מעומק הארץ, עד הפרי דרך העץ. מה שאין כן אם היה גם טעם העץ כטעם הפרי. היה מתחזק טעם הפרי, והיה מוסיף הנאה לבני אדם. ובאשר בכלל פרי העץ הם המכלל המותרות שאפשר לאדם להתקיים מבלאדם, אמנם כשאדם עולה במעלות השלמות, כל המותרות המרחיבות את דעתו נאותות לו מאוד, אבל כשסר מדרך הישר לבקש רק הנאה החומרית, ראוי לקמץ המותרות עבורו. וזהו חטא הארץ, שבכוח כבר היה מוכן החטא לצאת, על כן נקמץ הארץ. נקמץ או נקמצו היה עדיף שהיה כתוב. אצלכם כתוב נקמצו? או, יופי. טוב שכתוב אצלכם נקמצו. אז גם עכשיו אצלי זה יהיה כתוב נקמצו. על כן נקמצו. המותרות. ועל כן גזרה תורה. נקודה. אצלכם יש נקודה? ממליץ, תוסיף. ועל כן הפלפלים, ועל כן גזרה תורה, גם כן עורלה בפרי העץ, לחסום תאוות המותרות. ועל כן הפלפלים, שתם עצם ופריים שווה, שלא נשאר בהם רושם מחטא הארץ, היה מקום לומר שפטורים מעורלה. על כן אומר, שגם הם חייבים. טוב, אז הרב, הבנו, אני מבין שאתם הבנתם מה שאני הבנתי, שהרב מסביר לנו מה? זה בא ללמד שיצא פלפלין חייבים בעולה. למה היה את האיתור הזה של המילה עץ מאכל, ולא זה היינו מבינים, זה איתור בשביל להגיד שאפילו שהעץ עצמו הוא מאכל, כלומר עצי פלפלין, כי הלכה ואמינה, שעץ פלפלין לא התחייב בעולה. תלמוד לומר, גם עץ מאכל הרלתם עולתו את פריו. למה שתהיה לנו אהבה אמינה שעצי פלפלין לא יהיו חייבים בעולה? למה? בגלל טעם עולה. למה בכלל אסור עולה? אסור עולה משום לחסום את ענייני המותרות. ענייני המותרות. כי אדם צריך ללמוד לחיות את מה שהוא צריך. ולא... לא לנהל את החיים בנהנתנות, שמחפש דברים שאפשר לחיות בלעדיהם, ורק לחפש טענה החומרית. אלא אם כן, האדם הזה הוא באזור הקדושה, אתם יודעים, שאצל הקדוש שם במסילת ישרים, אז יש ערך עצמי לכל תחושה, כי אדם כבר מזמן אחרי ההנאות הקטנות של בני האדם שנהנים מהתחושות הפיזיות שלהם. הוא מזמן כבר נגמל מזה באזור הנקיות ועוד יותר הפרישות. וכשהוא הגיע למדרגות שכבר הוטמעה בו הפרישות עד שמן הסתם יש לו גועל מההנאות החושניות מצד עצמם. והאיש הקדוש, ככל שהוא מתקרב לזה יותר, אז בכל תחושה הוא תמיד, עוד כל תחושה, עוד כל תפקוד, כל רושם בחיים, הוא תמיד מחפש את ההשקפה השורשית, זאת אומרת, את איך במציאות הקונקרטית מתכנסת, מתרכזת, המציאות הכללית, הרעיונית, המגמתית, האידיאלית, ובכל דבר הוא מוצא את ה... שורשים הרוחניים, העקרוניים, הגבוהים, השכליים. וזה מה שמעסיק אותו. ועוד שאנשים עסוקים בלקקנות חושנית, הוא מהדברים החושיים, הוא עסוק בתוכן הרעיוני שבהם. ואין דבר שאתה לא יכול למצוא בו את התוכן הרעיוני. מישהו כזה, אז שוב, מבחינה מוסרית, נפשית, משיכתית, חושנית, יש לו דחייה מזה. וכל מה שהוא מתעניין בדברים, זה לא מצד התחושות הפיזיות, אלא מצד האינטלקט, מצד השכל, מצד התוכן האידיאלי שמשתקף פה. וזה, במסגרת זאת, אין לו עניין להיזהר מכל מיני חוויות חושניות שעלולות להטביע אותו במצולותיהן, בתחושותיהן, וזה מה שיעניין אותו בחיים, כי מזמן זה לא מעניין אותו. אז אדם כזה, המותרות, ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו את המותרות בשביל אדם כזה. כי אחרת, מה נעשה עם כל הדברים עם כל הדברים הטובים שבני אדם נהנים מהם, אז מה? אז זה לא טוב שנהנים מהם. אז בשביל מה הם נוצרו? אז הם נוצרו בשביל השכל שבהם. למי שניגש לזה ככה. אז אדם כזה, אז אין אצלו מותרות. כי בכל מקרה הוא לא מתעסק בנהנתנות, אבל בסדר. כל מה שיש במציאות, זה חלק מהבריאה האלוקית, וכך הוא ניגש לזה, ולגביו לא נאסרו המותרות. למה נאסרו המותרות? למה נאסרו המותרות? נאסרו המותרות, למה לא טובים מהמותרות? זה משום חטא הארץ. כבר מסביר פה את חטא הארץ, ובמקום שחטא הארץ לא ישאיר רושם כגון עצי פלפלים שטעם עצו וטעם פריו שווה, אז היה מקום לומר שפלפלים הם לא כמו כל העצים שאתה צריך להיזהר מן המותרות שבהם, שזה הרעיון של העורלה, לא, איך שיש לך את הפירות, יאללה, תנפל עליהן, תבלוס, תהנה. לא, 3 שנים, אתה מתרגל להתרחק. עד רבה, בגלל שיש משיכה, פרי החדש, שנתתי, השקיתי, גידלתי, או, יש פירות, אז... במיוחד כי ביקורה בטרם קיץ, בטרם... תיבוא בחפו יבלענה, יש תאווה מיוחדת לביקורים, לפירות החדשים. אז לא, בדיוק, יש תאווה, אין תאווה. שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, שנה רביעית, גם כן. עולים לירושלים, קיצור, טרס גדול והכל, להתרחק מהיסוד התאוותני, החושני, כי המציאות הזאת היא לא טובה. אבל וזה הרעיון של העולה, אבל במקום שאין רושם מטעם העץ וטעם פריו, שיש פער בין טעם העץ וטעם פריו, אין שרידים לרושם אחת, אז הנה אומרים, מותרות שכאלה הם מהסוג ששייכות לאיחת. אז אולי מותרות, אולי מותרות המותרות האלה. אולי עליהם לא חל הרעיון של העולה. אז תלמוד לומר כן חל. טוב, אמרתי בעל פה, אולי קצת מבולבל, בואו נקרא בפנים ויהיה מסודר. יש לומר שהיה עולה על הדעת לדון בטעם עורלה. מהו טעם עורלה? על פי דברי חז"ל בהגדה. וזה הגדה, הגדה המפורסמת, שהגזירה הייתה שיהיה טעם עץ ופריו שווה, והארץ חטא. תוצא הארץ דשא עשב, ועץ פרי עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ. ויחן, ותוציא הארץ, עץ עושה פרי. רגע, אבל הציווי היה, תוציא הארץ, עץ פרי. וכתוב, ויחן, אבל זה לא כל כך כן, אלא ותוציא הארץ, עץ עושה פרי. הציווי היה שהעץ יהיה פרי. והיא עשתה עץ, שמייצר פרי, אבל לא שהוא פרי. זה פער. זה פער שנקרא חטא הארץ. חטא הארץ לא מילאה את ההוראות. הגזרה הייתה שיהיה טעם עץ ופריו שווה, עץ פרי, והארץ חטאה בזה. ועשתה עץ שאין הוא פרי, אלא רק הוא יוצר פרי. והביאו, מה זה? מה הסיפור? כמובן שזה אגדה תמוהה. מה זאת אומרת, הארץ חוטאת? יש לה בחירה חופשית? מה? תפס את יוזמה עצמי? מה קורה? והפיאור הפשוט הוא, שהיה ראוי שתצא הבריאה בשפע יותר גדול להסביע מטובה את הבריאות. אלא שהאדם העלול לחטא אינו יכול לקבל רוב טובה. והחטא מוכן בטבע חומרו של האדם שהוא מהארץ, כי על כן הוא נקרא אדם, כי מאדמה לוקח. אז יש בו באדם מטבע הארץ, והחטא מוכן בטבע חומרו שהוא מהארץ. על כן נתגלה בזה שאין טעם העץ כטעם הפרי. וממילא אין הפרי בא לשלמות טעמו, כי הוא מפיג הרבה בעבור הלח מעומק הארץ עד הפרי דרך העץ. מה שאין כן, אם היה גם טעם העץ כטעם הפרי, היה מתחזק טעם הפרי והיה מוסיף הנאה לבני אדם. אז כן, מה הסביר פה הרב? הסביר פה הרב את הרעיון של חטא הארץ. חטא הארץ שהציווי האלוהי, היכולת, הפוטנציאל שה... בריאה כולה, היא תופיע בעוצמות אינסופיות, באיכויות אינסופיות, כי כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל מה שיוצא מפי השם, הוא הוא אמירה בעלת עוצמה אינסופית, וכשהוא אומר שיקרה משהו, אז מה שקורה, קורה בכמות ואיכות אינסופית. לכאורה זה מה שהיה צריך להיות. ועל כל פנים, הארץ שנאמר לה, תוצא עץ פרי, זאת אומרת שיכל הטוב והנועם וההנאה שהיה יכול להיות ביצירה כולה, למה דווקא בעצים? העץ זה דוגמה, אבל בכל דבר. אז הטבע יכל לצאת בשפע ובצורה שלמה, איכותית, שגורמת להנאה הרבה יותר גדולה ממה שזה בפועל כיום. כיום יש הרבה מחסומים והרבה מניעים מהתועלת, דוגמה בוטה, איך נגיד, כדי שתוכל לאכול לחם, אז 10 מלאכות אתה צריך לעשות כדי שתקבל משהו לאכול, בתקווה שהוא גם יהיה טעים. אבל הארץ לא נותן לך לחם, נותן לך קיצור, בעיצבון תאכל עליה. היא לא כל כך, לא כל כך ידידותית לגביך. ויכל להיות לא כך, יכלה הארץ להוציא גלוסקאות וכלי מילת, יכלה להוציא במקום שיהיו שיבולים, שיצאו לחמניות. מה יש כדוש בכל לא יכול לעשות? יכל לעשות. אבל היא לא כזאת. היא כזאת שהיא מוציאה את הכוחות יוצאים בצורה ממותנת, ועכשיו תראה מה תעשה איתם. למה? למה הבריאה היא באה בצורה כזאת שהכוחות לא יוצאים מן הכוח בצורה אופטימלית? זה נקרא משום חטא הארץ. כלומר, ראוי היה שתצא הבריאה בשפע יותר גדול, להסביע מטובה את הבריאות, אלא זה יותר טוב שהיא לא תצא בשפע גדול להסביע מטובה את הבריאות. למה? כי הבריאות הם טיפוסים כאלה, כמו האדם, וכשיותר מדי טוב, אז זה יותר מדי טוב. ואכל ושבע ודשן, ופנה, שמן תעבית הכסית, ויתוש. התופעה הזאת היא מאוד מוכרת במציאות. שהכל טוב, זה בעצמו לא טוב. אתה לא צריך להתאמץ, הכל בא בשלמות, בקלות. קיצור, מהי דפרוגיטה וחמרה דורמסקאי, הם איבדו את 10 השבטים. אומרת הגמרא, היה שפע פה בשומרון של מעיינות מתוקים וכרמים, כרמים בהרי שומרון, כאלה באיכות של יין, כזאת פנטסטית, החיים היו טובים, היו כל כך טובים, התרגלו 10 השבטים לחיי הנהנתנות שלהם, ויצא מהם 10 השבטים. אז כן, זוהי תופעה מאוד, מאוד ידועה בחיי המוסר והנחשלות המוסרית הבסיסית שברוח האדם. ועל כן, ככל שהאדם נפול בערכו המוסרי, אז כך ראוי שהאנרגיות שלו, שאם הכל היה לו טוב, אז שכחתי להביא את הדוגמה אולי הכי ראשונית והכי מפורסמת, דור המבול, למה מה היה שם בדור המבול, למה שלחו ידיהם בחמאס, ותמלא הארץ חמאס, למה? כי היו זורעים, המדרש אומר, היו זורעים וקוצרים אחת ל-40 שנה, והיו עוברים מסוף העולם ועד סופו, והורגים אריות ונמרים, ועוקרים הארזים תוך כדי מהלכם, והאוויר היה נקי כבתקופת ניסן. אז החיים היו כל כך טובים, פתרו את בעיות הכלכלה, בעיות האנרגיה, בעיות המהירות, עברו, כי אין מגבלות של אנרגיה, אין מגבלות של מהירות, סוף דבר סופו, קרים רזים, אקולוגיה, הכל היה שם אופטימלי. הכל היה באופטימום, שלחו ידיהם בחמאס, תשחט הארץ. אז שיותר מדי טוב, זה לא טוב. אז שפחות טוב, אז האנרגיות של האדם, עד שהוא יוציא אותם, כשהוא לא צריך להוציא אותם לשום דבר קונסטרוקטיבי, אז הוא מוציא אותם לכיוונים, עלול להוציא אותם לכיוונים הרסניים. על כן עדיף שהוא יצטרך בזיעת אפיו לאכול לחם, וזה בעצמו מוריק את האנרגיות העודפות שלו לכיוונים קונסטרוקטיביים, וממילא הכל יהיה באמת טוב. האדם העלול לחטא אינו יכול לקבל רוב טובה. שזה יותר טוב, יותר מדי טוב, אז הוא יוציא את זה לכיוונים לא טובים. והחטא מוכן, למה אדם עלול לחטא? כי הוא אדמי. כי מהאדמה לוקח. והחטא מוכן בטבע חומרו שהוא מהארץ. על כן התגלה בזה שאין טעם העץ כטעם הפרי. אין טעם העץ כטעם הפרי, זה שם קוד, שמשמעותו יש הבדל בין הפוטנציאל לתהליך מימושו. זאת אומרת, הכוחות הם אינם מורגשים באיכותם הגבוהה בכל השלבים, אלא הפרי יש לו טעם כמו טוב, והעץ המייצר אותו, אין לו את אותו טעם של הפרי. הכוחות אינם מופיעים במילואם. וגם את זה צריך להבין, כשאין טעם העץ כטעם הפרי, אז זה גם פוגם גם בתוצר הסופי. כי אין טעם הפרי בא לשלמות טעמו. למה? כי הוא מפיג הרבה בעבור הלך מעומק הארץ עד הפרי דרך העץ. אם כל המערכת הייתה בעלת אותו טעם, אז שום דבר מהאיכויות לא היה עובד. אבל מתי שמערכת העיצה של העץ היא בעלת טעם אחר, חסרת טעם, או טעם מה, או הולך תדע, על כל פנים, מסוג אחר של הפרי, אז האופי הפריי מתחכך ועובד במעבר של שאיבת הלח מהשורשים אל הבת העץ, עד שהלח עובר אל הפרי, מאבד מאיכותו, וממילא מתק ונועם של טעם הפרי אינו כמו שיכל להיות לו גם העץ היה כטעמו. מה שאין כן אם היה גם טעם העץ כטעם הפרי, היה מתחזק טעם הפרי והיה מוסיף ענה לבני אדם. אז זה נקרא חטא הארץ. אתם מבינים? זה נקרא חטא הארץ. פה הרב לא מסביר את זה, אבל הוא מסביר את זה בכמה מקומות אחרים, נוספים. אולי אתם זוכרים, באיגרת צדיק א', באיגרות. אז שם הוא מזכיר את רשי, שמביא את מדרש רבה, שאומר שלכן התקללה הארץ, התקלל האדם, כי מקלל שדי אם רשע. כי באמת זה נקרא חטא הארץ, הארץ לא חוטאת, אלא הארציות היא זאת שמוציאה את הנפשיות. תוצאי הארץ נפש חיה, בהמה בריא ושחי את הארץ למינה. ועד שבסוף ביום השישי כתוב, ויהי האדם לנפש חיה. תוצאי הארץ נפש חיה, והיא מוציאה את כל הנפשות, ובסוף האדם הוא תמצית נפש חיה. ואחר כך כל בעלי החיים באים אל האדם, כל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. אבל זה הכל בא מהארץ. זאת אומרת, הכוח הארצי, אז הוא הולך בסיכומו של דבר ומייצר את גולת הכותרת שלו, את נזר המציאות, האדם. אז האדם הוא תוצר, הוא התוצר של אמא האדמה. לא שומע?
הארציות זה כוח בעצם? הארציות
זה כוח. מה זאת אומרת כוח? המגמה האלוהית שהולכת ומתגלמת, ההתגלמות היא אולי נקראת ארציות. והתהליך, ההתגלמות האלוקית במציאות, היא הולכת ומוציאה את כל פרטי המציאות. והארץ מוציאה את כוחות הנפשיות, החיים הפנימיים. ובסיכומו של דבר, כל זה מתמצת ומתרכז באדם, שהוא תמצית הבריאה כולה. אז הארץ היא כוח, הכוח האנושי, סוף דבר, הוא יונק מהאדמה. ומאחר שהארץ מציינת את הכוח של ההתגלמות האלוהית דרך המציאות הקונקרטית, הארצית, הממשית, והיא זאת שהולכת ומופיעה את הכוחות, אבל היא מופיעה את הכוחות בצורה ממותנת, לא בצורה שטעם העץ הוא כטעם פריו. אז, וזאת למה? בגלל שהאדם שהוא התכלית של כל, יש ביטוי כזה ברמח"ל, ברא אדם ואימו ברא עולם. זה מאוד דומה לביטוי מוזר, לא פופולרי, לא מכירים אותו כל כך. אבל כולם מכירים אותו, רק לא יודעים שמכירים אותו. כי כולם מכירים את רש"י. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בשביל התורה שנקראת ראשית, נבראו שמיים וארץ. בשביל ישראל שנקראו ראשית, נבראו שמיים וארץ. בשביל ישראל שנקראו ראשית. זאת אומרת, כל הבריאה כולה, היא נבראו שמיים וארץ, כל זה בשביל שיהיה ישראל. אבל ישראל זה באמת האדם. אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. זה הגמרא, גמרות, עדות, מבמות, בבקמה. על כל פנים, האדם זה ישראל, וברא ישראל, ואימו ברא עולם. הרעיון הזה כבר לא נראה מוזר. רש"י, זה ברור. בשביל ישראל, אם ברא עולם. אז בשביל האדם, ברא אדם, ואימו ברא עולם. זאת אומרת, המגמה היא שבסוף יצא האדם. כדי שיצא האדם, אז ברא הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ וכל צבאם וכל המערכות המציאותיות הם כולם שטה אדום לרגליו ומערכות היש כולם הן מכוונות שיופיע נזר הבריאה האדם. זאת אומרת תכלית כל הבריאה שיצא אדם. אם כן מערכות המציאות הן נעשות בצורה כזאת שכאשר יופיע האדם הוא יופיע בצורה תקנית. עכשיו, אם מערכות המציאות כולן תהיינה בשיא איכויותיהן, זה נשמע טוב, אבל כשיגיע מטרת הבריאה, שזה האדם, אז יתגלה שזה יותר מדי טוב, וזה לא טוב. כי המטרה שבסוף יופיע האדם, בבחירותיו החופשיות, ואם יותר מדי טוב, אז זה לא יהיה לו טוב לו, כי אכל ושבע ונשן, כמו שהזכרנו, כי אם יותר מדי טוב, אז הוא לא יכול לקבל רוב טובה. אז לכן מותנו הכוחות שהולכות ומופיעות את האדם. כללות הכוחות שמופיעים את האדם, זה נקרא האדמה. ממקור האדמה הולך ויוצא האדם. מיתון הכוחות בגלל החשבון המוסרי שיתגלה בסיכומו של דבר בהתנהגותו הבחירית חופשית של האדם, שאם הוא לא, אם יהיה לו סביבה יותר מדי טובה, אז זה לא יהיה לו טוב לאיכות המוסרית המבוקשת, אז לכן מותנו הכוחות בגלל הקשר של האדמה לאדם, אז מותנו הכוחות. והאדם, למה צריך למתן את הכוחות? בגלל הפיקפוק באיכויותיו המוסריות, בגלל שהוא עלול, וכשיותר מדי טוב, בבחירתו החופשית, לא להוציא את הדברים לטוב. אז זה הצד של החטא. עלול האדם לחטא, והאדמה היא זאת שהולכת ומוציאה את המציאות העלולה לחטא הזאת, שמתגלמת בפועל בחטא באדם, לכן זה נקרא חטא הארץ. והכל נתפס כמערכה אחת. מותנו הכוחות שסוף דבר צריכים להופיע בצורה המוסרית, בחירתו החופשית של האדם, בשורש הכוחות, באם הכוחות האלה, באדמה. מותנו הכוחות בגלל חטא הארץ, בגלל שהארץ הולכת ומוציאה את הכוח התמציתי הענייני שלה, שהוא האדם, ושם הוא עלול לחטא. החטא נמצא שם. אז זה חטא הארץ. נכון. אני חושב שהרב יגיד את זה פה, מפורש. הנה, ראוי לקמץ עמות האותו, וזהו חטא הארץ שבכוח כבר היה מוכן חטא לצאת. אתה רואה שם? שורה רביעית מלמטה. כן. סליחה? לישראל. לעמים לא נאסר עורלה. כי אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. כי הצורה השלמה של האדם יוצאת לפועל בישראל.
כמו שכאילו, כמו שאמרת, כל העולם, כל המערכות נברו בשביל האדם, אז כאילו כל העמים כזה...
נכון, כל המציאות, נכון. ישראל. כן, כי רק ישראל הוא מוציא את רעיון האדם בשלמותו. זה הרעיון שאתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. זאת אומרת, האידאה של האדם מתגלמת בישראל. היא לא מתגלמת בהצלחה מרבית באומות העולם. כן.
זה הרב, לכאורה למה הארץ חטאה? עשתה טובה שהיא לא עשתה כמו הקדוש ברוך.
עוד פעם. פירוש המילה ארץ זה הכוח שהולך ומוציא את האדם אל הפועל. את המציאות האדמית אל הפועל. והכוח המוציא את האדם אל הפועל זה כוח שגולם בקרבו את אפשרות החטא. ואפשרות החטא היא בעצמה חיסרון. זאת אומרת, חיסרון הוא עלולה עד שזה נקרא. העלילות לחטא. העלילות לחטא זה נקרא חטא הארץ. החטא שיש בפוטנציאל של הופעת האדם. ועל כן צריך למתן את הכוחות כדי שלא יהיה חטא. אתה מבין? אולי זה מסביר... וכולם יודעים שעיקרם בדבר מאוד לא נעים שם במעשה בראשית, וביום השלישי, אז המעשה בראשית סירבו פקודה, זאת אומרת, היה הוראה, וזה לא בוצע, וממש לא נעים, פרשייה, אבל דווקא ביום השלישי פעמיים כי טוב, כל כך טוב. כי זה, סך הכל זה בסדר. רק זה מין חשבון כזה. זה אפילו טוב מאוד. זה... לא טוב מאוד, טוב מאוד זה יום שישי, אבל מכל מקום זה בדרך, זה פעמיים כיתה. זה בא להגיד לך, עוד פעם, החטא הזה בא להגיד לך שהמציאות בהתגלמותה היא כוללת את הפוטנציה לחטא. זה טוב שיש פוטנציה לחטא? לא נעים להגיד. שתי התשובות נכונות. זה כן טוב. ככה רצה הקדוש ברוך הוא, אתה מבין? כי אם המציאות היא לא הייתה עלילה לחטא, אז המציאות פשוט לא הייתה. כי זה מציאות אלוהית מוחלטת. אבל רעיון הבריאה, הוא בא להגיד לך שיש פה משהו בר. בר ממה? בר מהמקור, האלוקי. הקדוש ברוך הוא, ודאי אין שם חטא. וזה שיש משהו כביכול מחוץ לאלוקים, כביוכל. וזה הרעיון של הבריאה. אז זה כל הפואנטה, שיהיה אפשרות לחטא. מה זה חטא? חיסרון. אבל זה כל העניין. אבל האפשרות לחיסרון זה דווקא יכול להתגלות כיתרון. כי אתה לא מוכרח לחטוא. והאפשרות לחטא היא רק אומרת שכאשר אתה לא חוטא, אתה עושה את זה בבחירה חופשית. אז יותר טוב שהדברים יעשו בבחירה חופשית. מתוך רצונו הטוב של האדם, שיכול להיות ברצון לא טוב, ועכשיו הדברים נעשים מתוך רצונו של האדם, אז זה כי הולך ומתברר שמה שיצא מחוץ לקדוש ברוך הוא, הוא שב אל הקדוש ברוך הוא ברצון. עוד יותר יפה, לא? אז זה דווקא השלמות של המציאות האלוקית והבריאה, זה כל רעיון הבריאה. עכשיו, כשאתה עושה לזה רזולוציה גבוהה, זה מגיע למין מצב כזה שאפשר חטא, והחטא שהוא אפשרי, אין מצב שהוא לא יתממש פעם. כי אם הוא אפשרי, רק הוא אף פעם לא מתממש. זה מעורר אצלנו פיקפוק, נכון? זאת אומרת, איך? פוטנציה... אין, מיליארדי שנים אף פעם לא מתממש, אלא תמיד אתה זורק קובייה ותמיד זה נופל לך למספר הקבוע. קרה. זה נראה לא משכנע. כנראה ש... זה היה הכרחי, זה לא היה בחירי. אז הנה כי כן, האפשרות לחטא עלולה להתגלם בחטא, וזה כבר ממש לא טוב. אבל העיקרון של בריאת העולם מתוך אפשרות לחטא, זה לא כל כך רע. דווקא פעמיים כי טוב. זה טוב שנברא, וטוב שהאדם לא חוטא. מה שאין כן, אם היה גם טעם העץ כטעם הפרי, היה מתחזק טעם הפרי והיה מוסיף ענה לבני אדם, ובאשר בכלל פרי העץ, או רגע, אז זה אמר, עכשיו את זה לא הסברנו עדיין. ובאשר בכלל פרי העץ, הם המכלל המותרות שאפשר לאדם להתקיים מבלדם. אמנם כשאדם עולה במעלות השלמות, כל המותרות המרחיבות לדעתו נאותות לו מאוד, אבל כששר מדרך הישר לבקש רק ענה החומרית, ראוי לקמץ המותרות עבורו, וזהו חטא הארץ. זאת אומרת, יכלה הארץ להוציא את כל כוחותיה, כל הפוטנציאל שלה היה יוצא בשפע אינסופי, בלי גבולות, בלי מחסומים, בלי מיתונים של הכוחות, ואז כיום הארץ לא יצא, כיום הארץ לא יצא עם כל... עם כל האיכויות שיכולה לצאת. בני אדם יכולים לשרוד פה? מה אתם אומרים? שורדים. עובדה ששורדים. אז עובדים, אפשר לשרוד גם בלי שיוציאה את הארץ את כל הכוחות הפוטנציאליים. יוצא שהוצאת כל הכוחות הפוטנציאליים מלפועל, זה מה שנקרא בעברית מותרות. מה זה מותרות? מה שאתה יכול להסתדר בלעדיהם. אז הנה כי כן, אפשר להסתדר בלעדיהם. אם לא היה האדם עלול לחטא, אז הוא היה מתנהל פה במציאות לא רק על פי מה שהמינימום הדיאטטי הנצרך ותו לא, אלא יכל גם ליהנות או להשתמש בכל מחמני המציאות. אתם יודעים, זו שיטה של רבי אליעזר בן פרטה, שעתיד האדם ליתן את הדין על כל מה שראו עיניו ולא נהנה מהם. הוא היה תפרן גדול, היה עני גדול, הוא היה חוסך פרוטה לפרוטה כדי לקנות, אני יודע, בזמן היבולים, לקנות לו איזה אגס, לקנות איזה... עוד שלא היה לו, אז הוא התאמץ מאוד גם ליהנות פה ממשהו. כי סך הכל, איך אנחנו יוצאים באביב, אנחנו יוצאים, דבר ראשון שאנחנו אומרים שברא בריאות טובות ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. אז אנחנו אמורים ליהנות פה מהחיים. כן, אבל זה, אם אתה לא מתכוון ליהנות מהחיים, אז כדאי שתהנה מהחיים. אבל אם כל מטרת אחת זה ליהנות מהחיים במשמעות, ואז זה יורד ליהנות בהנאות חומריות פרטיות, אז זה בדיוק מה שאדם צריך להיגמל מזה, כי זה תכונה רעה. אבל והיה, והבן אדם הוא בן אדם, ולא נהנתן, ולא לקיקן, ולא ילד קטן. אז, והוא מוצא את הטעם האמיתי במציאות, כמו שדיברנו מקודם אצל איש הקודש, שהוא השכל והמגמה והאידיאל בכל דבר, ולא החוויה החושנית הפרטית בפני עצמה. אז במציאות כזאת, אז... אין צורך במיתון המותרות. ככל שאדם עולה במעלות השלמות, כל המותרות המרחיבות את דעתו נאות לו מאוד. דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו של האדם. טוב, יש כאלה שגורסים, מחריבים דעתו של האדם. ולא פליגי, כי תלוי איפה אתה. והיה, וזה מה שמעניין אותך בחיים. כן, והיה ו... לא זה מה שמעניין אותך בחיים, אז כן, דווקא טוב, שירחיב דעתו של האדם. כששר מדרך הישר לבקש רק את ההנאה החומרית, זה הבעיה. עוד פעם, הנאות גם חומריות, בסדר, קצת, במידה, משקל, כשזה לא מרכז החיים, אין איסור. אבל מתי שזה פשוט, זה העניין, זה מה שנותן את הטעם בחיים, זה מה שנותן ברק לעיניים, אז... שאדם יירגע מזה. כשר מדרך הישר לבקש רק הנאה חומרית. כי הנאות רוחניות אדם צריך לבקש. וזה דבר טוב וראוי. הוא צריך לבקש, ליהנות ממעשים טובים שעושה, מאידיאלים שהוא ממלא, מתורה שהוא לומד, מזה הוא צריך ליהנות. זה כן, כי בשביל זה נוצר האדם להתענג. חובת האדם בעולמו להתענג על השם. להתענג לתכנים האידיאליים, השכליים, המוסריים, שזה משמח אותו בחיים. אבל הוא לא... החוויות החושניות מצד עצמם לא אמורות להיות מרכז החיים שלו ומרכז ההתעניות שלו. וכשזה כן, אז ראוי לקמץ את המותרות עבור. אז כדאי שייכנס למשטר כובש ועודה ופורש ומתרחק, כדי שיגמל מהנטייה החומרנית הנהנתנית שלו. אז זהו חטא הארץ. אילולי האדם היה קדוש. זהו, תמיד היה קדוש. אז הארץ לא היה טעם במיתון כוחותיה. וכל הכוחות היו יוצאים אטום. עכשיו שאדם, אנחנו מכירים אותו. עד שתמצא אחד קדוש, אם בכלל. אז על כן הייתה הארץ צריכה להיברא באופן כזה, שיהיה קונסטרוקטיבי לאדם כמו שאנחנו מכירים אותו. שהוא לא מממש את כוחותיו המוסריים באופטימום. וממילא הנאות החיים גם הם אינם ממומשים באופטימום, וזה דווקא קורלטיבי, זה דווקא מתאים זה לזה, ויוצר את האדם יותר שלם. יוצר את האדם יותר שלם, מאפשר לאדם לעלות על המסלול הזה, שלעתיד לבוא, אדרבה, יממש האדם את הפוטנציאל המוסרי שלו, ויהפוך להיות לקדוש, אדרבה, במה שיעבור תקופות ועידנים, שבהם יכבוש את יצריו הרעים, וילחם את מלחמת היצר, וירגיל את עצמו להיות צנוע, ולא חושני, ונהנתן, וחומרני, וגס, אז ככל שיתעדן האדם במוסרו, יהפוך העולם לגן עדן. וטעם העץ ישוב להיות כטעם פריו. וזה שבשלב זה לא ככה, זה נקרא חטא הארץ. שבכוח כבר היה מוכן החטא לצאת. על כן, נקמצו המותרות. וזה טעם איסור עורלה. כל מה שהוסמר פה, זה הרקע להבין מה הרעיון של העורלה. מה הרעיון של העורלה? חינוך להירגע ממותרות. כי פרי העץ, על כן גזרה תורה גם כן עורלה בפרי העץ, לחסום תאוות המותרות. כי כמו שהוא אמר מקודם, פרי העץ בכלל, הם המכלל המותרות שאפשר לאדם להתקיים מבלעדם. והיה ולא יאכל פירות, יוכל להגיע עד גיל 70. אני מקווה שהרופאים לא חותים, לא, בימינו לא יחלקו על זה, כי צריך ויטמינים וזה. קיצור. תאר לעצמי שהיה בהיסטוריה אנשים שלא, שהיו... אני ממש לאחרונה ראיתי איזה, שלחו לי איזה סרטון. איך תאמין לסרטונים האלה? אבל מצאו איזה... איך קוראים לו? נזיר הינדי, נזיר בהודו, שחי, הטיעון שהוא בן 300. ראיתי את התמונה שלו. הוא באמת לא נראה כל כך טוב, אבל לא יודע. מה אני מתכוון להגיד? הוא ודאי לא, הבן אדם הזה, הוא ודאי גם איך שהוא נראה, הוא לא נראה שהוא אוכל הרבה. ממש לא. כל פנים היה אור ועצמות, ממש. הוא היה פשוט נראה שלד חי. אולי, קיצור, מצאו טיפוס כזה. על כל פנים, הנה, בטח שיש נזירים שם במזרח הרחוק, שהם ודאי, הם ודאי לא אוכלים יותר מדי, אם בכלל. וחיים דווקא הרבה. תאכל פחות, תחיה יותר. אז אפשר להסתדר בלי. אפשר להסתדר עם המינימום שבמינימום. ואפשר להסתדר בלי פירות העץ. על כל פנים, אז הפירות, פירות העץ בכלל, הן מותרות. ולכן, עשרה תורה, עורלה. להגיד לך, מותרות, תירגע. קודם כל, הגישה ביחס למותרות, תתרחק מזה. ועל כן, הפלפלים, שטעם עצה מופרים שווה, שלא נשאר בהם ראש שמאחת הארץ. כל העצים כולם, אין טעם עצה מופרים שווה. זאת אומרת שהמטרה האלוהית למתן את הכוחות שלא יצאו בשיאה משום הכישלון המוסרי שהאדם עלולו, וכדי שתהיה התאמה בין המציאות שלא תכשיל את המטרה של המציאות שזה האדם במעמדו המוסרי, אז זה ניכר בריקום של העצים, של כל העצים. אז ניכר בהם שאין טעם העץ כטעם הפרי. זאת אומרת שפה אתה נמצא בחשבון הזה של חטא הארץ. מה זה חטא הארץ? הצורך במיתון הכוחות מפאת ההשלכות שלהם כאשר יגיעו הכוחות לריקום של חיים מוסריים, ששם אופטימום הכוחות לא עוזרים לחיים המוסריים, מפריעים לחיים המוסריים. אז במקום שאתה מרגיש את הפער בין ה... רצוי למצוי, בין האמצעי למטרה, בין האקטואליה ובין האידיאליה, אז במקומות שזה בולט, אז שם אתה נכנס למוד של הרעיון שתיזהר מן המותרות. אבל כשנותר לך איזה שמורת טבע, קדומה, עצי פלפלים, תופעה נדירה מכל העצים, שטעם העץ הוא כטעם הפרי. זאת אומרת שכללת הארץ הכללית, מיתון חטא הארץ, לא ניכר פה. אז פה דילמה, זה בא להגיד לך שזה רמז לכך שמותרות זה טוב. ואם כך, רעיון העורלה לא רלוונטי לפה. אז בעצי פלפלין, אין איסור עורלה. דילמה. תלמוד לומר, והיה כי טוב אל הארץ, אם נתתם כל עץ מאכל. מילה מיותרת, אפילו שהעץ עצמו הוא מאכל. מכל מקום, אל תגיד שהוא יוצא מן הכלל ודין העולה לא חל עליו, חל עליו. שלא נשאר בזה, על כן הפלפלים שטעם עצה ומפריים שווה, שלא נשאר בהם ראש עם חטא הארץ, במקום אמר שפטורים מעולה, כן אמר שגם הם חייבים. מה אתה אומר? לא שמעתי, עוד פעם. מה אתה אומר?
משהו מפה שלא צריך, אנחנו יש שתי חסימות, יש את החסימה של העולה, יש את החסימה שהעץ הוא לא פרי, הוא מוציא פרי.
כן.
ועל הפלפלים את היריה והאמינה, שזה שהעץ הוא עושה פרי, או העץ הוא פרי בעצמו, והאמינה שהוא לא יצטרך גם עולה.
נכון.
אז הוא אמרו לי, הרב אומר פה עולה, העולה זה בשביל לחסם את
התאווה. נכון. בדיוק להפך, ההיגיון של הרב הוא מה שהוא פורס פה, ההיגיון של הרב, זה ההיגיון של חז"ל, הוא ההיגיון של התורה, ההיגיון של חז"ל כשדורשים את התורה הוא הפוך, הוא אומר במקום שניכרת המחלת היש, במה שיש צורך במיתון הכוחות. למה יש צורך במיתון הכוחות? כי יש חולשה ביש, במגמתו של היש להופיע בסוף בריכוזו באדם, שאדם הוא יצור מוסרי. מוסרי, זאת אומרת, בעל בחירה חופשית, לבחור בטוב או לבחור בפחות טוב. ומאחר שזה התכלית של כל היש חותרת אליה, לכן צריך למתן את הכוחות. כל מקום שאתה, שניכרת בך, המכניזם הזה ניכר בך, הוא נראה לך, אז תזכור שאתה צריך מיתון כוחות, מיתון כוחות. אז למשל, מותרות, למה צריך מיתון כוחות? כי משהו יהיה לך למותרות, כי יכשיל אותך מוסרית. אז פירות זה ודאי בהגדרה מותרות. אז פה שייך רעיון העולה, בא להגיד לך, פירות זה דבר שהוא מיותר, אפשר להסתדר בלעדיו, אז פה שייך להיכנס לרעיון הכללי של המשך הטבע המציאותי שממתן את הכוחות כדי לשמור על המוסר, אז גם פה מתן את הנטייה שלך להנות כדי לשמור על מוסרך. אבל במקום שאתה רואה שהטבע לא אומר לך את זה, כביכול, אתה מבין? מה זה הטבע? הטבע זה, זה טביעות האצבע של תובע הטבע, של הקדוש ברוך הוא. מי ברא את הטבע? זה הקדוש ברוך הוא. אז במקום שהטבע ניכר לך, טביעות האצבע האלוקיות אומרות לך, מתן כוחות, במה למתן כוחות, במה שיוביל אותך לכישלון מוסרי, מה מוביל אותך לכישלון מוסרי? מותרות. מתן את ההתנפלות שלך על המותרות. אבל במקום שהקדוש ברוך הוא לא אומר לך מתן, בטביעת האצבע שלו, הוא לא מתן את הכוחות. ישאיר לך את הפלפלין האלה שאתה מצק תמפרי, פה אומר, תראה, פה אני לא חושש. לא חושש למותרות. אז אולי פה אני לא חושש לחסום את הנטייה למותרות. אולי. אז אומרת לך תורה, לא, גם פה. טוב, בסדר.